עם פריצת הגל השני של משבר קורונה בישראל והקושי של הממשלה להתמודד עמו, משבר שהוא כידוע כלכלי, חברתי ובריאותי משולב, יש בישראל שקוראים להפקיד את הטיפול במשבר הזה בידי משרד הביטחון, ואפילו באופן ספציפי בידי צהל. על כך אנחנו נדון עכשיו עם שני אורחינו, מאיר אלרן, דוקטור מאיר אלרן, חוקר בכיר, ראש התוכנית לחקר החזית האזרחית והתוכנית לחקר יחסי צבא חברה, ודוקטור כרמית פדן, עמיתת מחקר במכון. שלום רב לשניכם.
שלום גם לך.
אנחנו רוצים קודם להבין מה בעצם הרקע להעלאת האפשרות שהצבא ייטול את המושכות לטיפול במשבר הזה, עד כמה הצבא בכלל רלוונטי לעניין, ומה התובנות שלכם בנושא הזה, ונתחיל איתך, כרמית.
אז כפי שגם אמרת בפתיח שלך, אני חושבת שנוכח הבוקה והמבולקה שיש לנו בישראל בניהול מגפת הקורונה, אז באמת עולות קריאות חוזרות ונשנות להטיל את האחריות לניהול כל האירוע הזה, כל המגפה, על צה"ל. עכשיו, הקריאות האלה עולות מכמה מוקדים. קודם כל, כפי שגם אמרת, גם פוליטיקאים בכירים בתוך הממשלה קוראים לצה"ל לקחת את הידיים ולנהל את המשבר. גם שר הביטחון בני גנץ שבוע שעבר רק אמר שהוא סבור שאת הביצוע לניהול מגפת הקורונה צריך להטיל על צה"ל ועל מערכת הביטחון, ובתוך צה"ל על פיקוד העורף, כשמשרד הבריאות יתפקד כגורם רגולטורי, כפי שהוא גם רגיל בשגרה. גם פרופסור גמזו, שמונה רק עכשיו לפרויקטור, קרא להעביר את החקירות האפידמיולוגיות לידי צה"ל, וכמובן שהציבור, אפילו הייתי אומרת, תופס את המעורבות של צה"ל בקורונה, ואת עצם האפשרות של הניהול של המגפה בידי צה"ל כאיזושהי אפשרות טבעית. זה נתמך כמובן באמון המאוד גבוה שרוכש הציבור לצה"ל, ובעובדה ש הילדים שלנו, הבני זוג שלנו, משרתים בצבא, והם לפעמים גם משמשים כאנשי מילואים בצבא, אז הסיפור הזה של צה"ל יהיה בתוך הקורונה, זה עניין, אני חושבת, מאוד מאוד טבעי. זה, כל זה כמובן גם קורה על רקע האמון, הייתי אומרת אפילו משבר האמון העמוק מאוד שיש לציבור בשלטון, במערכות השלטון. אנחנו כן רואים דווקא גם מסקר הלמ"ס שפורשם כבר בתחילת השבוע, שיש ירידה של 22% באמון הציבור. אם בגל הראשון ראינו שיש תמיכה של 67%, זאת אומרת אמון של 67% של הציבור במערכות השלטון, בממשלה, כיום אנחנו מדברים על 47%, וזו ירידה מאוד מאוד משמעותית. אז כל מה שאמרתי כמובן, וברקע אנחנו רואים שיש לנו כאן משבר גם חברתי, גם כלכלי, גם בריאותי מאוד מאוד עמוק, שמה שכמובן מלווה אותו זה המשבר הפוליטי המתמשך, והרקע המאוד מאוד מורכב הזה מוביל לאותן קריאות לתת בעצם את המושכות לידי צה"ל ומערכת הביטחון, כדי שהיא תנהל את המגפה, והייתי אומרת גם תשתלט עליה, תבסס את האמון של הציבור במי שמנהל את המגפה, ואולי כן תגרום למה שאנחנו קוראים לשיתוח העקומה ולזה שנצא מהמצב הזה.
מאיר, הרי המשבר הזה משיתו לא היה משבר שהוא בתחום הפעילות של הצבא, זה לא אירוע, בוא נגיד, ירוק, מובהק. אומנם היו בו היבטים שגם, דרך אגב, דיברנו עליהם בפודקאסטים קודמים, שבהם לצבא יכולה להיות תרומה. והנה עכשיו אנחנו מוצאים את עצמנו במציאות שבה יש מי שחושב שהצבא הוא ולא אחר צריך לנהל את המשבר. האם יש פה בעיה של חוסר איזון מבחינת החלוקה של הסמכויות? האם זאת בעצם איזה מין קריאת מצוקה?
קודם כל, יש כאן חוסר איזון, ללא ספק. עכשיו, ישראל היא בכלל מדינה לא מאוזנת בהרבה דברים, ואחד הדברים שישראל מצטיינת בכך שהיא לא מאוזנת, זה ביחס שלה לצבא, ויש האומרים, היחס המיליטריסטי שלה לצבא. ויש בישראל, לא ספק, כפי שכרמית ציינה בצדק, יש איזה מין האדרה מסוימת של צהל, לא רק גורם שאמור ולעיתים קרובות גם מצליח לנהל את העניינים הביטחוניים של המדינה שלנו, אלא כגוף מושיע שמזכיר את הביטוי שתנו לצהל לנצח, לא רק במלחמות שלו, אלא בכלל כשיש בעיה פונים לצהל. יש לזה מסורת כמובן מאוד עתיקה בישראל, לא צריכים להזכיר הצופים שלנו על מה מדובר. זאת אומרת, זה תמיד היה ככה, וזה פותח ככזה וכו'. הבעיה העיקרית שאני מתייחס לזה, שאני מתייחס לסוגיה הזאת, היא לא רק העניין של החוסר האיזון הזה, שאנחנו, בין הנורמליות לבין ההתייחסות המיליטריסטית הזו, אלא באמת על השאלה הרבה יותר רחבה, שנראית בעיניי שאלה שכדאי ולא מספיק עוסקים בה, והיא באיזה מידה משברים מסוג זה, וללא ספק אנחנו ניצבים בתוך משבר מאוד דרמטי, שבוודאי משבר לא ביטחוני לא היה כדוגמתו מאז קום המדינה, מה שאנחנו קוראים משבר מן הטבע, או קטסטרופה מן הטבע, עם כל ההשלכות החברתיות והכלכליות שלה. השאלה הגדולה היא באיזה מידה במצב כזה קיצוני, וזה מצב קיצון ללא שום ספק, ישראל צריכה לשנות מהדפוסים הדמוקרטיים של החיים הפוליטיים והחברתיים שלה. ואנחנו רואים, לצערי הרב, שלא רק בנושא הצבאי, ותכף אני אגיד משהו ספציפית לגבי צהל, אלא גם בסוגיות אחרות, נשאלת השאלה, כאשר אנחנו רואים שגורמי שלטון שלנו, אני לא רוצה להגיד מנצלים, אבל על רקע מצב הקשה של הציבור תחת הקורונה, עושים מהלכים ששמים סימן שאלה לגבי הקיימות של הדמוקרטיה כפי שאנחנו רוצים לראות אותה, כפי שאנחנו התרגלנו לראות אותה. אני לא רוצה להיכנס לכל הדוגמאות האחרות, כמו למשל הבעיה של הוויכוח, אם לא הקונפליקט עם הכנסת, עם הרשות השופטת, עם משטרת ישראל האחרונה, אבל אם אנחנו אומרים לצבא, אז יש כאן שאלה עקרונית. הצבא יש לו תפקידים מאוד מוגדרים, גם על ידי החוק וגם על ידי הנורמות שלנו. הצבא צריך לעסוק בנושאים הביטחוניים. אם הצבא יכול לתרום ולסייע גם לתחומים נוספים, מצוין. אבל עצם המחשבה להטיל על הצבא את האחריות, וודאי את האחריות הכוללת, העליונה, לנהל משבר כלשהו, אפילו המשבר החמור של משבר הקורונה, בעיניי הוא רעיון עבים, ששם סימן שאלה גדול לגבי, מה זה אומר לגבי היותנו מדינה דמוקרטית. עוד לפני שזה מתבצע הלכה למעשה, עצם החשיבה הזאת, וההצעות הללו, הן כבר מאתגרות את הנושא, את הרעיון הדמוקרטי. קל וחומר וחס וחלילה להתקיים. לכן אני טוען שיש המון סיבות, ותכף אולי נדבר על הסיבות למה לא, זה לא נכון, לא לצהל ולא לחברה הישראלית. אבל קודם כל יש את השאלה הבסיסית, כן, לגבי הקיימות של הדמוקרטיה שלנו. ואני רוצה להגיד שאנחנו נמצאים היום במצב של סכנה של התערערות הנורמות הדמוקרטיות שלנו. ועל רקע זה אני מציע להתייחס לנושא בהמשך השיחה שלנו.
קרמית, אז אני רוצה לשאול אותך לגבי הבעיות שעלולות להתעורר בגלל הטלת הטיפול במשבר על הצבא, ואני רוצה גם לשאול אותך באופן כללי, כמו שמאיר ציין, יש פה משהו שאנחנו מבינים לגבי דפוסי ההתנהגות של השלטון מול החברה במסגרת המשטר הדמוקרטי. מה עוד לדעתך אפשר ללמוד על ההתנהגות שלנו, על בעצם מהותנו כמדינה במסגרת המשבר הזה?
תראה, קודם כל אני אגיד שאין ספק לגבי היכולות של צה"ל, ולצה"ל יש יתרונות רבים. החל במערכים הלוגיסטיים שלו, בכוח האדם שלו, ביכולת שלו בכלל לנהל ולהתמודד עם מצבי חירום, שזה בדרך אגב חלק מהייעוד שלו, חלק מהמיין ביזנס שלו. יש דברים נוספים שקשורים גם בגמישות התפעולית של צה"ל. יש לצה"ל יתרונות רבים. השאלה היא מה אנחנו מבקשים מצה"ל בנקודת הזמן הנוכחית. זאת אומרת, אנחנו מבקשים בעצם מצה"ל לנהל משבר שהוא לא משבר צבאי, אלא משבר אזרחי. עכשיו, מעבר לציווי הבסיסי של המסגרת הדמוקרטית שעליה מאיר ככה הרחיב והסביר, אני חושבת קודם כל שאין זה מתפקידו של צה"ל לנהל משבר אזרחי. קל וחומר במשבר הנוכחי שיש לו השלכות, כפי שאמרתי גם קודם, גם חברתיות, גם כלכליות, וגם כמובן, וכל אלה הם כמובן בעלי השלכות ארוכות טווח, לא רק לעת הנוכחית, אלא גם אחר כך. בתוך כך אנחנו יודעים שגם היכולת של צה"ל להתמודד עם הסוגיות החברתיות כלכליות הללו, יש להם כמובן פן גם של, הייתי אומרת, הסכמים קואליציוניים כאלה ואחרים, גם פן שבסופו של דבר המענים השונים שהתגבשו לאור אותן בעיות חברתיות כלכליות, הם גם במידה רבה מאוד משקפות תפיסות עולם כאלה ואחרות, והעניין הזה שבהם קצינים בכירים בצה"ל נכנסים לעובי הקורה ונחשפים גם להסכמים הקואליציוניים, גם מגבשים בעצם מענים שמשקפים תפיסות עולם כאלה ואחרות, בעצם גורמים לפוליטיזציה מאוד מאוד גדולה של צה"ל במשבר שהוא לא משבר שהוא אזרחי. דבר נוסף שאנחנו מצביעים עליו בין יתר הדוגמאות שאנחנו מביאים במאמר שכתבנו יחד, אנחנו טוענים שבעצם צה"ל צריך להתמקד בייעוד הביטחוני הצבאי שלו, ואנחנו חושבים שכן צה"ל צריך להטות את מלוא הקשב שלו לייעוד הביטחוני, קל וחומר בהקשר הנוכחי שאנחנו כולם מודעים אליו, שהאיומים השונים, בטח אלה שמגיעים מצפון, תופסים תאוצה מאוד מאוד גדולה ודורשים את הקשב המלא של צה"ל. צה"ל בנוסף לזה כמובן גם הוא מתמודד עם התחלואה המתפשטת בקרב הכוחות שלה, בקרב החיילים, וצריך גם לשם להפנות את מלוא הקשב שלו ולא להתעסק בסיפור האזרחי. המשבר החברתי-כלכלי הזה מאלץ, בעצם מחייב את צה"ל להתעסק בתחום שהוא, בתחומים מקצועיים מובהקים, ואני חושבת שלצה"ל אין כישורים מקצועיים, לא בתחום בריאות הציבור, לא בתחום הכלכלי. דבר נוסף שאנחנו מצביעים עליו קשור בעצם ליכולת של צה"ל לאסוף את המידע מהציבור בתקופה הנוכחית, ואני בעיקר, עכשיו, זה לא שאני אומרת שלצה"ל אין יכולות לאיסוף מידע, כמובן וכמובן שיש, אבל כאן אנחנו מדברים על איסוף מידע מהציבור במצב שמתאפיין באי ודאות ובדינמיות מאוד מאוד גדולה, אבל עוד יותר מזה, השאלה היא לא שאלה שתמונה ביכולת של צה"ל לאסוף את המידע, אלא ביכולת של צה"ל למצות את המידע המאוד מאוד מגוון שהוא אוסף מהציבור. וכמובן, כשאנחנו מדברים על כניסה של צה"ל למשבר אזרחי, או על הנוכחות בעצם של צה"ל בקרב אוכלוסייה אזרחית, אנחנו מתארים בסופו של דבר מצב שיכול להוביל למתח מאוד מאוד חריף בין הצבא לבין החברה, ובעיקר במצבים שבהם צה"ל צריך יהיה להפנות, הייתי אומרת, כוח, ולהפעיל אפילו כוח אלים מול מצבים של תסיסה חברתית גוברת, הפגנות של מחאות חברתיות כפי שאנחנו רואים, ומצבים שבהם הסדר הציבורי עולה על סרטון, ובסופו של דבר זה מציב את צה"ל בצוות הלחסים שבין המשימה שלו לשמור על הסדר הציבורי לבין האוכלוסייה האזרחית שעומדת מולו.
מאיר, מה עוד מבין הדברים שעלו במאמר שלכם מצביע על הבעייתיות בעצם הטלת הטיפול במשבר על הצבא בלבד?
אז נוסף למה שכבר נאמר עד עכשיו, אני רוצה רק להדגיש, וכרמית התייחסה לזה בהרחבה, הנושא של הפוליטיזציה הוא נושא שמאוד מדאיג אותי. כי אנחנו רוצים לזכור שהמשבר הזה, שאנחנו קוראים לו משבר משולב, גם בריאותי, גם כלכלי, גם חברתי, גם תודעתי, אני רוצה להגיד לך שהיום, במידה רבה גורם הבעייתי ביותר בנושא הזה, זה הממד הפוליטי, זה ההיבט הפוליטי. המשבר הזה הוא גם משבר פוליטי, שמצטרף למשבר הפוליטי הנמשך, שלמעשה הקמתה של הממשלה הנוכחית לא פתר אותו, אלא אפילו במידה מסוימת תעצים אותה כבר עכשיו. שלא לדבר על זה, מדברים כבר עכשיו שוב על בחירות בנובמבר. זאת אומרת, הסיטואציה היא סיטואציה מאוד מאוד פוליטית, וכפי שכרמית אמרה, להכניס את צה"ל לתוך הלב של הסיטואציה הפוליטית המבעבעת הזאת, שלא לדבר על הדברים המבעיתים של, איך אומרים, צה"ל, מה, איך הוא פועל במסגרת אחריות כוללת מול האווירה של המחאה וההפגנות וכל הדברים האלה, שזה ממש מחזה בלהות. אני אומר שצריכים גם לזכור שגם כן הפוליטיקאים עצמם עושים שימוש בצה"ל בזה שהם מעלים את הרעיונות האלה של שילובו של צה"ל בתוך השיקולים שלהם, למה כן ולמה לא, ומסבירים לך כל הזמן למה עוד, איך אומרים, בנט שהוא היה שר הביטחון והיום גנץ שהוא מכהן כשר הביטחון, דורשים את התרחיש הזה, את האופציה הזאת, ולמה ראש הממשלה מתנגד לה, לא בגלל לגוף, שוב, אין דיון לגופו של עניין, אלא דיון עצמו, דיון פוליטי, והם יחסים מיד לצהל את כל הסיפור הפוליטי סביב הנושא הזה. ולכן אני אומר לכם, שעוד פעם, אני כבר דיברתי קודם על הנושא של הדמוקרטיה, הנושא של הפוליטיזציה של צהל זה דבר שהוא, צריכים לזכור, תמיד הוא נוכח במדינת ישראל, אבל כשהוא מתעצם, כפי שעכשיו קורה לנו, זה דבר שהוא חמור מעין כמו. אני רוצה אבל להגיד מצד שני, זה משהו, איך אומרים, לעומת זאת. אנחנו בפירוש לא אומרים, וקרמית חזרה ואמרה, ואני רוצה גם לחזק את הדבר הזה, לצהל יש יכולות מצוינות, ואנחנו חושבים שצהל צריך לעזור למאמץ הזה.
אז אני רוצה באמת לשאול אתכם לסיכום, אז, מה בבקשה, המודל שלדעתכם יכול להיות יעיל ומתאים?
אז אולי קרמית רוצה להגדיר את זה.
בהחלט. בעצם אנחנו מציעים כאן נוסחה, שלפיה צהל צריך לסייע ככל הנדרש במאמץ הזה, במאבק לניהול מגפת הקורונה, אבל העניין הוא שאנחנו לא מציעים שצהל יקבל את האחריות לניהול של האירוע כולו. כן, לסייע סיוע אזרחי רחב ככל שניתן במאבק בקורונה, אבל לא לקבל את הניהול על האירוע כולו. זאת אומרת, זאת הנוסחה שלנו. עכשיו, אם אנחנו ככה מייחדים את הסיפור ואנחנו שואלים מה המנגנון שאנחנו מציעים לצורך העניין, אז צהל כמובן צריך לפעול באמצעות פיקוד העורף. פיקוד העורף יודע ויכול ובעל הכישורים והיכולות המתאימות לפעול מול אוכלוסייה אזרחית. יש לו כמובן ניסיון מאוד מאוד גדול בזה. גם כמובן ראינו בגל הראשון את האופן שבו, הייתי אומרת, פיקוד העורף ניהל ביד רמה את הסיוע לאזרחים, גם בקרב הקבוצות החברתיות השונות, החל באוכלוסייה החרדית, חלה באוכלוסייה הערבית, והוא גם ידע כיצד לעשות את זה. זאת אומרת, אני מתכוונת, ידע כיצד להתקבל אצל הקבוצות החברתיות הללו, ועשה את זה כמובן, הייתי אומרת, בצורה אופטימלית. אבל גם בתוך העניין הזה, בתוך הסיפור של הפעלת פיקוד העורף, גם ההפעלה הזאת צריכה להיות תמיד מבוקרת על ידי הדרג המדיני, ובפיקוח צמוד והדוק של הכנסת.
כלומר, צה"ל יסייע למערכות האזרחיות, אבל לא יחליף אותן.
קודם כל צהל לא יכול להחליף, וגם אם מישהו חושב שהוא יכול להחליף, אז אסור לו להחליף. עכשיו תחשוב, שווה בנפשך, בעוד חודש ושלושה ימים נפתחת שנת הלימודים בבית הספר. נניח, מה כמו שמסתמן, שתהיה בעיה בהפעלת המערכת, אוקיי? מה אנחנו נקרא לצהל להפעיל את המערכת? אז אם מדובר על זה שכמה חיילים או כמה חיילות יסייעו בכל מיני פעילויות, בחינוך הבלתי פורמלי וכו' וכו', כפי שקרמית אמרה, אין לנו שום הסתייגות מהדבר הזה. כמו שדרך אגב נעשה גם בסבב הקודם, בצוותים הרפואיים, עשו להם כל מיני קייטנות לילדים וכל מיני דברים כאלה. מצוין, זה משפר את תדמיתו של צהל, למה לא לעשות את זה? זה בסדר, וזה גם עוזר הלכה למעשה. אבל לגופו של עניין, אני רוצה להזכיר, אנחנו חיים במדינה מפותחת, אי אפשר לקבל את התזה שהמדינה לא מסוגלת להתמודד עם הדברים האלה. זה פשוט דבר בלתי מתקבל לדעת. הוא פשוט מה שקורה הוא שהמדינה לא מנוהלת בצורה ראויה. אבל אם המדינה, זה בלתי אפשרי לקבל את ההנחה שזה בלתי אפשרי. פשוט לא מקובל עליי. ולכן אנחנו גם מציעים במאמר שלנו, והמחול כבר עוסק בזה כבר שוב ושוב כמה וכמה פעמים. אפשר לבנות מנגנון ניהולי תחת קבינט הקורונה, שיהיה מנהלת קורונה לאומית, אוקיי? בראשותו של מישהו שידע לעשות את העבודה, אוקיי? היא תהיה מופקדת גם על ההזנה של נתונים ושל הערכות לקבינט, וגם, יותר חשוב מכך, על הביצוע המתואם של כל גופי המדינה. במידה וצריכים לחזק אותם, אפשר לחזק אותם. לדעתי, אנחנו לא נמצאים במצב של קריסת מערכות, אנחנו נמצאים במצב של בעייתיות בצמרת הניהולית, אוקיי? ואת זה אפשר לפתור, ולצערי הרב, אני חייב להגיד הערה פוליטית, לא, זה לא נעשה גם בגלל שיקולים פוליטיים, אוקיי? אז לכן, בתוך כל התערובת המוזרה הזאת שנוצרה כאן, הנושא הפוליטי צריך להרחיק את צהל ממנו, עד כמה שאפשר, ואנחנו צריכים להקפיד על זה הקפדה יתרה.
קרמית ומאיר, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה לך.